לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, הוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני אדוני. לכן, אז הוא אומר, תדעו לכם, זה שאתם באים לארץ ישראל, זה לא מקרה. זה שבועה. אני נשבעתי. סתם בן אדם נשבע, להקיים את זה.
זה לא בתורה.
לא בתורה, אבל כשאלוקים נשבע.
כשכתבת תורה, מסכת שבועות.
זה מה שאומר רש"י, לכן, על פי אותה שבועה, אמור לבני ישראל, אני השם הנאמן בהבטחתי, אני הבטחתי לאבות שאתם תירשו את הארץ הזאת, שאני אוציא אתכם ממצרים קודם כל. כאן כל ארבעת לשונות הגאולה שאנחנו מרגים לומר בליל הסדר, כן? בכל לכאן. הבטחה אלוקית, דבר שהתקיים. איפה אנחנו חיים עכשיו? באיזה עיר?
ירושלים.
קיים או לא קיים את ההבטחה? לפעמים אתה קורא בתורה, אתה אומר לראות, איפה אתה חי? באיזה זמן אתה חי? לפעמים אנשים בגלות, אז הבטיח, אבל עדיין לא התממשה ההבטחה. אבל היום אנחנו ממש בתוך הקיום. זה מה שהוא אומר, הנאמן, אני השם נאמן בהבטחתי, ברוך השם שהוא קיים, והוצאתי אתכם, כי כן הבטחתי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כן, אשרינו מטוב חלקנו שאנחנו יצאנו ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. כל אחד יצא לראות את עצמו. ואנחנו לא רק יצאנו ממצרים, הגענו גם לירושלים. כל ההיסטוריה של עם ישראל לבין מצרים לירושלים. אנחנו בירושלים. מצרים זה מלשון צרות. ירושלים זה מלשון שלמות, עירות שלמות.
שלם.
מן המצר קראתי, ענני במכון מאיר בירושלים. אנחנו במשנה. זין, בפסחים פרק ד' משנה זין. מושיבין שובחים לתרנגולים ב-14 ותרנגולת שברחה מחזירים אותה למקומה. והיא מתה, מושיבים אחרת תחתיה. אתם לא עבדתם אף פעם בלול, נכון? מישהו כאן עבד בלול פעם?
אני עבדתי.
אתה עבדת איפה עבדת בלול? כן, אתה חקלאי. כל הכבוד. למה אני אומר? ילדים, נדמה להם איפה יש, יש בית חרושת לביצים. ובאים לו הקולט והכל מסודן. אבל כל מי שהיה קצת בטבע, בחקלאות וזה, הוא יודע שביצים זה בא מתרנגולת. זה לא מבא מבית חרושת. יותר מזה, איך בכלל, באופן רגיל, באים מפרוחים. היום יש מה שנקרא מדגרות. מה זה מדגרות? לוקחים הרבה ביצים, שמים מקום, מחממים את המקום הזה. טמפרטורה, וזה יוצאים אלפי, עשרות אלפי אפרוחים בפעם אחת. אבל זה לא בטבע, הטבע זה, לוקחים, שיהיה אפרוח, צריך לקחת ביצים, להושיב על הביצים האלה את התרנגולת, התרנגולת דוגרת על, על הביצים, ויש מומחיות לזה, כמה זמן היא צריכה לשבת על הביצים עד שיפריחו. וכל מי שגידל תרנגולים באופן טבעי, לא באופן כמו היום, תעשיית במיקרוגל. והוא צריך להכיר את זה. בואו נראה את זה בתוכו. מושיבים שובחים לתרנגולים. נותנים ביצים תחת תרנגולת להתחמם, לגדל אפרוחים. כי זה הטבע של הביצה, היא צריכה חום על מנת שיצא מן האפרוחים. ונקט לשון שובחים, לפי שמסדרים את הביצים על גבי תבן וקש, כמו שמסדרים כן לאופות. ב-14 בניסן, עכשיו, יש מפרשים מחצות היום ולמעלה אפילו, מפני שאינה מלאכה גמורה. למדנו שאסור לעשות מלאכה מחצות, הוא אומר, אבל זה לא ממש מלאכה, לשים תרנגולת על הביצים. ויש מפרשים דווקא עד חצות, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בהרבה פסחים, כל עיקר, אבל זה כן ניתור. הרי למדנו שיש מקומות שנהגו לעשות מלאכה, מקומות שלא נהגו, אז הוא אומר, אבל לשים אפרוחי ביצים ולשים עליה תרנגולת, זה מותר. עכשיו, תרנגולת שברחה מעל הביצים שישבה עליהם, יש קצת צורך להחזירה. התרנגולת, מישהו ישב פעם במקום 3 ימים, התרנגולת צריכה לשבת יותר מ3 ימים, יושבת על הביצים. אני מס לה פעם, מה היא עושה התרנגולת?
ברוכה.
עכשיו, איך אנחנו מסתדרים תרנגולת, כבר תופסים אותה, משיבים אותה עוד פעם. עכשיו, כל המלאכה הזאת של תפיסת התרנגולת ושבתם, עוד פעם על הביצים, מה הדין חול המועד? כאן מדובר על חול המועד. הוא עובר מהמצב של ערב פסח לחול המועד. האם מותר או לא מותר? בוא נראה. תרנגולת שברחה מחזירים אותה למקומה. בגמרא מפרשים שבה בזו, החלק הזה, מדברת בחולו של מועד, שאילו ב-14 בניסן, הרי נשמעת הלכה זו מהרשע, כבר למדנו שמותר. אם מותר לשים, ודאי שאם ברכה מותר להחזיר. שאם מותר להושיב, כל שכן שמותר להחזיר. ברם, בחולו של מועד אין מושיבים לכתחילה תרנגולות על ביצים, ובאה המשנה להשמיענו שאם מושיבו מערב יום טוב וברכה בחול המועד, מותר להחזירה. וכאן יש בירור שלם בעניין הזה של ההלכה הזאת. ואם מתה התרנגולת שישבה על הביצים, לא ברכה, היא מתה. האם מותר לקחת התרנגולת אחרת להושיב על הביצים? ואם מתה התרנגולת שישבה, מושיבים אחרת תחתיה. כן, יש מפרשים שהפסקה הזו כלולה במה שמבואר בגמרא, שהספר עוסקת בחולו של מועד. אז מותר להחזיר את התרנגולת. כלומר שמשום הפסד הביצים מותר בחול המועד להושיב אחרת תחת הדוגרת שמתה. טוב, יש מפרשים שזה ב-14 בניסן דווקא, מפרש בתחילת המשנה. אבל בכל המועד אסור להושיב אחרת. כי זה משהו מהמלאכה. זאת אומרת, בכל המועד, לכתחילה, לא עושים מלאכה שלא צריך. אז מה השאלה אם תשים את התרנגולת גם אחרי כל המועד? לא, לא, זה סתם.
לא, דבר הערן.
זה רצף, זה
צריך להיות רצף. כן. לא, אני אומר לכתחילה לגבי סי... תרנגולת. זה שהיא ברכה זה הדבר העבד. אבל כאן הוא מדבר, לכתחילה, מלאכה הזו, נכון זה לא מלאכה גמורה, אבל אתה יכול, זה כמו בחקלאות, יש דברים שאתה עושה, יש דברים שאתה לא עושה, אתה יכול לשים תרנגולת על ביצים אחרי חול המועד. עכשיו, השאלה היא, כמו שאתה אומר, מה בחול המועד אם היא ברכה מהביצים? האם דבר העבד או לא דבר העבד? יש כאן דיון שאני לא רציתי להאריך, האם אחרי 3 ימים הביצים האלה שוות משהו או לא שוות משהו. יש דיון בגמרא.
כן, שאם הם...
אם אפשר לחכות...
לא, אחרי כמה ימים הן מתקלקלות. אי אפשר לאכול אותן כבר. כי הן מתחילות לקרום דם וכל הדברים האלה. אז יש דיון שלם בדבר, אבל לא כאן. ואם מתה התרנגולת שישבה על הביצים, משים וכו'. עכשיו, עוד דבר לגבי חקלאים. כתוב גורפין מתחת רגלי הבהמה ב-14 ובמועד מסלקין לצדדים. עכשיו, מה זה בהמה? זה פרות. מישהו היה פעם ברפת, לא הייתם.
היית.
אתה היית פה? לא, אתה היית חקלאי.
אז
אם שווים פרה הרבה זמן באותו מקום, היא מילאה גללים מהצועה, מהזו. זה נקרא זבל. אז גורפים את זה, זה מלכלך, זה לא טוב.
לא הולכת לשירותים.
היום סידרו להם משהו. אבל גם היום זה ככה, יש טרקטור. שבא איזה טרקטור והוא פשוט מסלק את כל הזבל מהרצפה של הפרות. אז זאת השאלה, מה עושים עם הזבל הזה? גורפים את הזבל מתחת רגלי הבהמה להשפעה בחוץ ב-14 בניסן, אף לאחר חצות היום. ובמועד, בחולו של מועד, מסרקים את הזבל לצדדים, דיינו לקרן זווית של הרפת, עושים הרמה, אבל לא מוצאים את זה מהרפת, והם מוצאים אותו להשפעה. מוליכים מביאים כלים מבית האומן, מותר להוליך כלים לאומן, אומן זה בעל מקצוע, וכלים זה הכוונה היא בגדים, לשם תיקונם, וכל שכן שמותר להביא ממנו כלים שתקנם, הוא עשהם כל היום ב-14 בניסן. חוזרים ל-14 בניסן. אף על פי שאינם לצורך המועד, שאין צריכים להם בחג, מותר להביא. ברם, בחולו של מועד, אין מוליכים לאומן אפילו לצורך מועד, למה? כי שלא חשבו שהוא מתקן בכל המועד. ואין מביאים מבית האומן כלים שאינם לצורך המועד. זאת אומרת, אותם מלאכות שאסור כמובן לעשות. אז לכן, בכל המועד לא. אבל ב-י"ד בניסן כן. זאת אומרת, יש כאן שתי מדרגות. יש מדרגת חול המועד, שהיא יותר חמורה מבחינת מלאכה, ומדרגת י"ד בניסן, שהיא פחות חמורה.
זה כמו מלאכות בשבת?
לא, לא, מדבר מלאכות שנוגעות כמו, דיברנו על זה, כמו כובס, כמו תספורות, כמו חייתים, דברים כאלה.
למשהו, זה לא מלאכות. מסכים בשבת כאילו כמו ב...
מלאכות זה גם לתת מלאכות, זה משהו אחר.
לא שבת עצמו, ערב שבת, אבל גם אסור לעשות
מלאכות
משתי
מחרות. זה, כן, גם זה.
אם זה אותו פסיקה בדיוק או שזה שונה
כאילו... אני לא ראיתי, אני חושב שזה שונה. זה קשור הדבר הזה לדברים אחרים, שחלק מהם מוגע להלכות פסח, לאיזשהו קרבן פסח. ולכן זה גם מחצי היום ואילך, שיהיה עסוקים גם בקרבן, גם בהכנות לקראת הליל הסדר וכל הזה. קודם למדנו, יש כמה סיבות למה אסור לעבוד, לעשות מלאכה בערב פסח. אבל בגלל שזה גם קצת מועד, כשהיה בית המקדש בנוי, אז זה היה ממש הקרבת קרבן פסח, זה היה זה. חצי היום, לא רק בגלל האחרות, כן. טוב, אנחנו באורות התחייה נון א'. השיגים, שבהבנת האלוקות, העירה והאמונה וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. דיין, מה זה שיגים? שיגים זה חלק במתכת שהוא לא טוב. בכסף למשל, יש שיגים, אז צורפים את הכסף בשביל להוציא את השיגים. אז גם כאן, האמונה אצל אנשים, יש לה הרבה מאוד שיגים לפעמים. גם באמונה, גם בעירה. דוגמה, יש אנשים שמדמיינים להם את אלוקים, יש להם אמונה באלוקים, אבל הוא נראה להם מאוד מפחיד. מישהו עם נבוט כזה, שאם עשית עבירה, נותן לך על הראש או משהו. כמובן שאמונה פרימיטיבית כזאת, זה אמונה שיש בה שיגים. אותו דבר יראה, אותו דבר כל דבר, יש מדרגות. אז מה, בגלות, שעם ישראל בגלות, השיגים לא הפריעו להם. אולי אפילו זה גרם לאנשים מסוימים לפחד ככה זה. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. כשבאנו לארץ, אז אסור שהאמונה תהיה עם שיגים. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכחת לבוא, בצמיחת קרן ישועה בפועל מוכחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חיי את סוד גבורתה וציור סדוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות, ולא על פי איזה פחדים או כל מיני דברים כאלה, אלא אמונה תורה, אמונה בלי אותן שיגים, ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת, בבהירות היותר עליונה. זה דרך אגב, הכתבים של הרב קוק זצ"ל. אנשים קוראים את זה אפילו לא, למה דווקא דתיים? הנה, מרומם אותם, מאיר את נשמתם. לא איזה כל מיני תפיסה של מה שנקרא יראת העונש או דברים כאלה ש... בגלות זה בסדר, אבל בארץ אמת מארץ תצמח. כאן הכל צריך להיות אמיתי, זך, טהור. כאן אי אפשר בגישה הגלותית הזאת. זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבות הדמשיכה. אנשים אומרים, תשמעו, זה לא רלוונטי הדת שלכם והיהדות שלכם, אלה שהתרחקו מהיהדות ובועטים בכל. למה? זה לא מדבר אלינו. אנחנו במדרגה יותר גבוהה. אנחנו רוצים להכיר את, את האמונה ואת העירה ולחזות בטוב השם, בנועם השם, לא באיזה דבר אפל או דבר מפחיד או משהו כזה. וחוצפת סגיעה, סגיעה היא גדולה. בשלילה זו תבאר את כל מה שהוא כאה במושגים האלוקיים והתלוי בהם מכללות האומה. אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים נשתפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. אני אתן דוגמה, אפילו היום. יש חבר'ה שאומרים, אני לא יכול להתפלל, להיות צבוע ולהגיד סתם מילים בלי לכוון. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אז הוא אומר, אז אני לא אתפלל. אני לא יכול לשמור שבת, אני לא מרגיש שבת, זה חונק אותי, זה, פה, פה, פה. יכול לקרות דבר כזה? הוא בועט בזה. אז על פניו, זה נראה נורא והיום. אבל בשורש העניין, שהוא מחפש אמת, הוא רוצה להתחבר אל הדברים בשורשם, ואתה רק נותן לו את הקליפה, אתה נותן את המסגרת, בלי התכנים. אז הוא בועט בדבר הזה. אז זה נראה נורא, אבל הרב אומר שיש בזה יסוד חיובי, מדוע? כי בסופו של דבר יגיעו גם אל הצד החסר, הצד הפנימי, הצד להכיר לא רק שיש מסגרת, יש גם נשמה ליהדות. אז יגיעו לצד הנשמתי. בכל מקום, סוף סוף, הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מגרעין האיתן, הטהור המרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו. ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון, בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. צריך להבדיל, עלינו כיתה, בגלות היינו בכיתה מאוד נמוכה, ברמה מאוד נמוכה, גם בנושא הדתי, בארץ ישראל אנחנו צריכים באמת לעלות לרמה יותר גבוהה, לא רק יש לנו איזה דלת עמות של הלכה ותו לא. יש אמונה, יש אהבת השם, יש אהבת הבריאות. כל הדברים האלה, זה צריך להופיע כאן בארץ ישראל.